אז תגידו לי אתם, או שהעורך שלנו הולך להגיד לנו, איך לעשות סטארט-אפ בלי משקיעים? קורא לזה בוטסטראפ. וואלה, אני לא מכירה את המילה הזאת, ואנחנו הולכים להבין בכלל מה הוא מדבר, אפילו שגם לי יש סטארט-אפ בתחום הרפואה. אז אנחנו ברוק אנד רול של העסקים, סיפורי השראה עסקיים וניתוחים מרתקים, בשפתנו סיפור רוק אנד רול עסקי. הפעם יש לי את הכבוד לארח את אלעד רוסנסקי. אל תתייחסו בפוסטר כתוב אלדד, אולי אני אסדר את זה, אולי לא, אבל זה אלעד. שאלעד רוסנסקי הוא ה-CEO founder, וה-CEO של אקסטאג. אז תחממו מנועים, אני מתרגשת, תורידו חסמים מעכבים. אנחנו הולכים לעוף בפרק הזה. על סטארט-אפ ישראלי צעיר ורענן, שאלעד ועוד שני חברים מאקסטאג התחברו לחברת זום הענקית. כן, כן, ממש. הזום הזה שגם עכשיו אנחנו משדרים, כי אלעד בניו יורק, זה כיף לך. ואני פה בתל אביב, אז כן, ממש חברת זום שאתם מכירים, התעניינה בהם מאוד, ותכף תשמעו מה נהיה מזה, ומה זה בוטסטראפ. We walk the talk, מה שנקרא. כאן פז מוסקוביץ', המגישה של הפודקאסט, ומייסדת ומנכלית סופרקאסט. אנחנו בונים פודקאסטים לעסקים. אני זאת המחוברת למכונה יותר מ-30 שנה. חיה ובועטת וגם לא משתינה בפודקאסט מפוצץ הצלחה. אז אנחנו מתחילים. קבלו את הג'ינגל. גו.
הרוק אנד רול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
אלעד, מה העניינים?
אחלה אווירה, מה קורה? מה שלומך?
אנחנו ברוק אנד רול, זה גם רוקס ורולס, כל הסלעים שאנחנו נתקעים בהם ואיך אנחנו מתגלגלים, וגם, אתה יודע, צריך שיהיה כיף בחיים האלה, אז מה אם מדברים על עסקים? נכון?
עסקים זה כיף, אני מאוד מתחבר, לגמרי.
אז תגיד, בוא נקפוץ ישר, כאילו, סיפרת לי שהתחלת את המסע היזמי שלך בגיל מאוד צעיר, מה זה אומר?
זה אומר שכן, כמו שזה נשמע, התחלתי איפשהו בגיל 15, נשמע קצת מטורף, לפעמים אני חושב על זה אחור, ואני אומר, איך כאילו, איך זה קרה בכלל?
כן,
שם די התחיל.
כאילו מה, במקום ללכת למועדונים ולמסיבות, היית יזם של מה? מה עשית אז?
לא, אז קודם כל זה בכלל לא במקום, וזה מה שיפה, לפעמים אנשים חושבים שזה כאילו, שזה במקום, או לא, הייתי ילד רגיל לגמרי, הולך לבית ספר, משחק כדורסל, הולך ויוצא עם חברים, מסיבות, הכל מהכל, וגם מנהל בזמנו עסק, כשהוא היה כמובן קטן בתחילת דרכו, לומד המון, ומתקדם, אז עברנו המון המון גלגולים, אבל אפשר להגיד שמגיל 15 ועד היום, אני בעצם עובד אצל עצמי, זאת אומרת, אף פעם לא עבדתי כשכיר איפשהו, לא אומר את זה כדבר טוב בהכרח, יש גם יתרונות בלהיות שכיר, אבל זה פשוט, זה המצב. משם התחלתי, עד איפה שאנחנו היום, עם המון גלגולים בדרך, שאני מקווה שלחלק מהם ניכנס בפודקאסט,
כן.
אבל זה ממש לא על חשבון משהו. נכון שהיה לי יותר, אולי כאב ראש במרכאות, יותר אחריות ללקוחות ולעסק, ואני חושב שזה תרם לי המון. אבל כן, לגמרי הייתי ילד רגיל לגמרי, עשיתי צבא רגיל לגמרי, שום דבר שהוא ככה
ומה עשית
לא
עם...
רגיל.
אז מה עשית
נגיד... בנערות שלי.
אוקיי, אז מה עשית בגיל 15? איזה פרויקט היה? או שזאת הייתה התחלה כבר של אקסטאג עם שני החברים?
לא, זה לא הייתה התחלה של אקסטאג. זה אומנם אותה חברה בסופו של דבר בגלגולים שלה, אבל התחלנו בכלל מעולם של אחסון אתרי אינטרנט. אנחנו מדברים על שנת 2003, כן? עוד לא היה בכלל AWS, ואני חושב שוויקס היו אפילו. עולם אחסון האתרים היה בכלל, בקושי היה לי בבית ADSL אז, כן? זה באמת עולם אחר קצת. התחלתי מזה, ראיתי שם הפוטנציאל, ובאמת זה היה נחמד, עבד יפה, אחרי זה אחסון של שרתים וכולי, באיזה שלב החלטתי לעבור מזה לעולמות התוכנה יותר, ואז אקסטאג בעצם נולד כמוצר שהוא מוצר טכנולוגי. אבל ככה זה התחיל, לחסון אתרי אינטרנט, כמה שזה נשמע אולי היום פשוט, אבל אז בעבר זה לא היה טריוויאלי בכלל.
מדהים. ועם כל זה שבעצם, תכף תספר לנו, אתה יודע מה, בוא תספר קודם כל, בוא נצלול מה זה אקסטאג.
אחלה, אז אקסטאג זה בעצם קודם כל מוצר חברה טכנולוגית במקור מישראל, היום אנחנו עובדים בכל העולם. אני אישית נמצא בארצות הברית עם עוד שותף, והשותף השלישי עדיין יושב בישראל. ואקסטאג זה בעצם תוכנה לניהול כנסים בשטח. כשאני אומר ניהול, אנחנו מתכוונים בעצם לשלושה דברים מרכזיים. הדבר הכי פשוט שכולם מכירים זה הדפסת התגים. כל העולם של הצ'ק אין, הגעת לאירוע, אנחנו מדפיסים לך את התגים. אחרי זה יש לנו את העולם של הטרקינג באירוע, זאת אומרת, איפה כל משתתף היה. לא בכל האירועים משתמשים בזה, אבל כמובן באירועים יותר גדולים זה מאוד מאוד נחוץ.
אתה מתכוון אירועים במציאות או אירועים במציאות האונליין, בזום?
אז אנחנו מדברים על אירועים פיזיים, זאת שאלה מצוינת, כי היום אחרי הקורונה זה בכלל לא ברור.
בדיוק.
אז אנחנו מדברים בעיקר על אירועים פיזיים, שם האקסטאג רלוונטית מאוד. והדבר השלישי שאנחנו נותנים זה פתרונות לחברות המציגות בכנס. יש בכנסים המקצועיים, יש את הביטנים, החברות שהם אולי המנוע של הכנסים האלה, ומאוד מאוד חשובים, ואנחנו נותנים להם כל מיני כלים מאוד חכמים, איך לאסוף את הלידים בכנס בצורה חכמה, ובסופו של דבר להפיק יותר מעצם זה שהם משתתפים בכנס. ולכן זה win-win situation לכולם. אז זה אקסטאג מאוד מאוד בקצרה, ועושים את זה בכל העולם.
מאזין עכשיו לפרק מאמן אישי או אתה יודע אנשים עם עסק קטן, אתה יכול בתכלס להגיד מה אתם עושים בכנסים האלה? אני עוד לא הבנתי, כאילו אני הבנתי, אני יודעת עליכם, אבל אני כמאזינה תמה.
בכיף, אז אני ארד הכי מה שנקרא לבסיס,
לרזולוציות של התכלס.
בסדר גמור. אז בתכלס יש כנס מקצועי, בכנס המקצועי הזה, לכנס המקצועי הזה מגיעים אנשים, האורחים שמגיעים לכנס. כי כל מי שהיה בכנס מקצועי יודע שהדבר הראשון שאתה עושה בכנס, אתה ניגש לעמדת רישום ומקבל את הטאג שלך, נרשם ומקבל טאג. כל זה בעצם אקסטאג עושה, אוקיי? עכשיו מבחינת המארגן, הוא גם נתן לך טאג, אבל הוא גם יודע שהגעת והוא יודע מתי הגעת. זה אומר שאחרי האירוע הוא יכול להחליט מה הוא עושה עם המידע הזה. כל אחד ומה שהוא רוצה.
זאת אומרת, זה טכנולוגי גם. אתה מזין את זה לאונליין. זה לא, כי אני אומרת, מה הבעיה לקבל טאג?
זה נשמע מאוד מאוד פשוט על פניו, אבל הקטע שזה באמת לא רק טאג, כי הטאג הזה שאתה הולך איתו, הוא אחרי זה בעצם כמו הטרקר שלך. זאת אומרת, אני, כשהלכת עם הטאג הזה בתוך האירוע...
רגע, זה טאג דיגיטלי שהבן אדם הולך איתו?
הוא לא צריך להיות דיגיטלי בשביל זה, אבל יש בטאג, זה תלוי, יש כל מיני טכנולוגיות, לא חייב להיכנס עכשיו ממש עמוק, אבל יש דרכים שאתה או סורק את הטאג, או מאתר את הטאג עם צ'יפים, יש כל מיני דברים שאתם לא בהכרח יודעים, אבל הכי פשוט לרוב האנשים, יש QR קוד על הטאג, הרבה מאוד מהכנסים זה כבר קורה היום.
אוקיי, אמרת הכל.
על הטאג מודפס QR קוד, ואז את ה-QR קוד הזה אפשר לסרוק, וככה אפשר לדעת איפה הייתם ומתי.
טורף.
ושוב, זה מידע שמבחינתכם כאורחים, הוא כאילו, אתם לא ממש מבינים למה זה משנה, למארגן הכנס זה מאוד משנה. הוא רוצה לדעת מי היה, איפה, כדי לדעת לדלבר בהתאם אחרי הכנס וכו'. זה עולם ומלואו, שוב, לא ניכנס פה להכל, אבל מאוד מאוד טכנולוגי, למרות שעל פניו לאנשים נראה פשוט, אוקיי, קיבלתי טאג, מה הסיפור? נכון, החלק הזה הוא באמת לא סיפור גדול, אבל הוא חלק מתמונה מאוד מאוד גדולה. אל תשכחו שיש פה גם המון המון לוגיסטיקה מעורבת. זאת אומרת, לבוא ולספק שירות בכל העולם, עם חומרה, עם תוכנה, עם טכנאים, יש פה לוגיסטיקה מאוד מאוד משמעותית של שילוחים, זאת אומרת, זה חברת תוכנה, נכון? אבל גם מעורב פה המון המון שירות, לוגיסטיקה, ניהול של צוותים, זה עולם ומלואו.
אז אם אני מסתכלת על זה בתור האדם הפשוט, בעל עסק קטן, ושומע על הדבר הגדול הזה, אז בעצם כאילו מה שעולה לי בראש זה כאילו, אם ניקח את זה מטאפורית ונשאיל את זה לעולם הרשתות החברתיות נגיד והאינטרנט, אתם כמו האלגוריתם של פייסבוק ושל גוגל ושל אלגוריתם שעוקב איפה הייתי יותר, איפה הלכתי, לאיפה הסתובבתי, אם המבקר בכנס היה בדוכן מסוים יותר מדוכן אחר, אז יודעים, הוא מתעניין בחברה הזאת, מבינים על עולם התוכן שלו, הבין אותי נכון?
הבנת נכון, את פשוט, את לוקחת את זה כאילו זה העניין, אני חושב שזה חשוב, אבל זה לא רק זה חשוב, זאת אומרת, מבחינת רוב מארגני האירועים, עצם זה שהם יודעים שהגעת לאירוע, וקיבלת טאג שנראה טוב, שהוא ממותג, והכל עבד חלק ומהר, ולא עמדת בתור שעות עכשיו, רק זה עולם ומלואו.
כן.
את לקחת את זה לכיוונים, זה באמת בכנסים, מה שאת מתארת, מתקיים אולי בכנסים שהם באמת 5% מהתעשייה, שבאמת לוקחים את זה לקצה מבחינה טכנולוגית של מי היה, איפה ומתי, לרוב זה מצטכם בלדעת באיזה חדר היית, בעיקר כדי לדעת שאוקיי, יש עכשיו 10 חדרים שמדברים על כל מיני נושאים, או כל מיני מוצרים שאותה חברה מספקת, או מרצים שונים, רוצים לדעת אחרי הכנס איפה היית, כדי לדלבר אותך בהתאם, ולא להפציץ אותך במידע על דברים שפשוט לא מעניינים אותך. זה בגדול, בגדול הכיוון.
זאת אומרת, זה הבנפיט של הלקוח שלך.
נכון.
איך התחברתם לזום? אתם הרי, איך קורה שהקמתם חברת סטארט-אפ ולא גייסתם משקיעים? כאילו, אתה מאלה שממש, אני מדברת על זה תמיד, ברוקנרול של העסקים ובכלל, באימונים העסקיים שלי, שככל שאומרים לכם יותר, אל תעשו את זה, אתם משוגעים, מה, אתם לא תצליחו, אז תעשו את זה. תפעלו אחרת מאחרים, אוקיי? ואתה סיפור כזה, נכון? תספר לנו.
זה גישה מעניינת, כן? לפעמים אני נוקט בבלי בהכרח לחשוב שכאילו, שאני עושה דווקא למישהו, אבל באופן עקרוני, אני רק רוצה להבהיר, לוודא שאנשים כאילו מבינים את ההבדל. בדרך כלל, אני לא יודע אם אפילו בדרך כלל, כן, לא בדקתי עכשיו סטטיסטית, אבל הרבה סטארט-אפים, או לפחות מי ששומעים עליהם בתקשורת ובכתבות וכלכליסט ודמרקר וכולי, הם אלה שגייסו כסף, אוקיי?
נכון.
עכשיו, לא שלגייס כסף זה דבר רע, אבל גם לא בהכרח זה דבר טוב, זה פשוט תלוי בסיטואציה, ותלוי אם צריך את הכסף ולאן הוא הולך ולמה וכולי, זה פשוט עולם אחר. כן. אנחנו, וזה באמת לא שאני נגד גיוס כספים בכלל, אני חושב שזה יכול להיות מעולה בסיטואציות מסוימות. אנחנו התחלנו בגיל מאוד צעיר, והיה לנו את היתרון שיכולנו לבנות את עצמנו לאט. אני אתן דוגמה, אם היום אני בן 35, והיום אני מתחיל סטארט-אפ, אני חייב בגדול מ-day one לקבל משכורת, אחרת אני לא יכול באמת, יש לי אולי קצת רזרבות, אבל בסוף ייגמר לי האוויר מאוד מאוד מהר, ולכן אני חייב, ייגמר לי הכסף לפני שהלקוחות שלי יכניסו מספיק כסף כדי לפרנס אותי.
כן.
ולכן אני חייב לגייס כסף, יש עוד סיבות לגייס כסף, אבל זה כאילו ממש ככה בפשטות, אוקיי? אנחנו יכולנו לבנות את החברה, מה שנקרא יחד איתנו, יכולנו לעלות במשכורות בהתאם לצרכים שלנו, בתור ילד בן 21 אחרי צבא, אתם יכולים לדמיין שאני לא צריך את אותה כמות כסף כמו שאני צריך היום עם 2 ילדים בארצות הברית. כן?
גדול.
זה פשוט עולם אחר.
גדול.
ויכולנו לגדול יחד עם הביזנס, ובכך בעצם לא היינו צריכים להכניס משקיעים פנימה. עכשיו, להכניס משקיעים פנימה, יש לזה דברים טובים. מה לא טוב בזה? שאתה מוותר על אחוזים מהביזנס שלך לטובת המשקיעים האלה.
אז ממש חשבתם על זה, שרציתם שישאר אין-האוס.
כל עוד אנחנו יכולנו, כל עוד ראינו שהכסף שלנו מספיק לנו כדי להתקדם, אנחנו לא צריכים עכשיו $1,000,000 כדי לשפוך על פרסום, כי אנחנו לא מרגישים שזה יתרום יותר מדי, והעדפנו להחזיק את האחוזים אצלנו ולהתקדם בכוחות עצמנו. זאת הייתה ההחלטה שלנו.
מדהים.
להגיד לך, מה שנקרא, לחתום שזו ההחלטה הנכונה, ולא היינו צריכים לגייס כסף מתישהו בדרך, זה מה שנקרא ספקולציות שקשה לי להיכנס אליהן, אני מאוד שלם עם הדרך שלנו, זה בטוח.
ושאתה אומר שלנו רק בוא נציג את הדמויות הנוספות, ניתן להם את הכבוד שלהם.
בהחלט, אז יש לי 2 שותפים אדירים.
שהם חברים מילדות, נכון?
אנחנו הכרנו באינטרנט בעצם, בגיל 16 פחות או יותר.
נשמע ספוקי.
כן, הכרנו באינטרנט, מה שנקרא חברי אינטרנט, זאת אומרת, אני מהרצליה, אלון מאשקלון, ואירן השותף השלישי מבאר שבע. אלון מתפקד בעצם בחברה כ-COO,
אלון מה?
אחראי כל האופרציה, אלון סלע. ואירן אילוז הוא בעצם ה-Chief Technology Officer, הוא אחראי על כל הטכנולוגיות בחברה.
וואו.
הוא יושב בבאר שבע, המתכנתים יושבים איתו בארץ בבאר שבע. ואנחנו חברים הכי טובים שיש, זה חד משמעית, אבל לא, זאת אומרת, זה לא התחיל משם, שזה קצת מצחיק, בגיל כל כך צעיר,
נכון.
זה לא התחיל כחברים, זה גם טיפה מיוחד, אבל בואי נגיד שלא התחלנו כחברים, אבל נהיינו שותפים בגלל שהרגשנו שיש חיבור מצוין, כן? זה אחרת, לא נראה לי שזה היה קורה.
אז איך התחלתם? איך הכרתם באינטרנט? באיזה הקשר? מה הקונטקסט?
שלושתנו היו לנו בעצם, היינו יזמים בתחילת דרכנו, שכל אחד עשה בעצמו. ואז אלון היה לקוח שלי במקרה, ולי ולערן היו לקוחות משותפים. הוא, ערן פיתח תוכנה, הוא פיתח תוכנה למישהו שהשתמש באחסון אתרים אצלנו, וככה הקשר נוצר, ומשם את יודעת, היסטוריה.
ובן כמה אתה היום?
35, ברוך השם.
ברוך השם. אם הייתי שואל אותך כשהיית בן 21, אני לא בטוחה שהיית אומר ברוך השם.
נראה, תשאלי אותי בגיל 21 ונראה מה אני אענה.
ואלון וערן, גם מאותו טווח גילאים?
אותו דבר בדיוק, כן, אנחנו כולנו ממש באותו גיל. אני צעיר מהם בחצי שנה, זה לא, בואי נגיד לא משמעותי.
לא בסדר, צעיר מאוד.
סליחה, מתנצל.
אז וואו, אז אוקיי. ובעצם אתה אומר, ככה גדלתם, ומתוך בחירה ומחשבה, לא להכניס שותפים. אוקיי, אז תספר לנו מגיל 21, סבבה, אז אתם מפתחים את זה, ו... איך חיים בינתיים? ממשיכים לעשות כל אחד את העבודה שלו? מה?
לא, אז אנחנו, בגלל שבעצם אקסטאג זה מוצר שבנינו אותו ביחד, אפשר להגיד, תוך כדי, אז מה שהיה בזמן הזה, גם היחסון אתרים עדיין היה מכניס כסף, וגם הפיתוח תוכנה, היינו מפתחים תוכנה, מה שנקרא, פר דרישה או פר פרויקט בעצם. אז כן הייתה הכנסה לחברה, אבל היה לנו ברור שזה לא משהו שאנחנו רוצים ללונג רן. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לעבוד פרויקטלית, אלא אנחנו רוצים למצוא מוצר שיכול להצליח ברמה עולמית, ואנחנו מאמינים בו, וראינו באקסטאג משהו עם פוטנציאל, משהו שאנחנו יכולים להביא ערך, משהו שבעולם מבחינה טכנולוגית, זו איזושהי נישה שהיא מה שנקרא תפורה עלינו, כי אנחנו כן מאוד אוהבים אנשים, אנחנו כן ממש לא מפחדים מלוגיסטיקה מסובכת, יש הרבה חברות תוכנה שלא מוכנות לגעת בסרוויס, אנחנו לא כאלה, ולכן זה מאוד מתאים לעולם הזה של אירועים, שתוכנה וסרוויס, טכנולוגיה ושירות הולכים ביחד יד ביד, ופשוט הרגשנו שכן, זה הדבר, וככה, את יודעת, עוד לקוח ועוד לקוח ועוד לקוח, ואז מעבר לחול, ושוב, אני מאוד מקצר עכשיו פה בשלושה משפטים 12 שנה, אבל...
מתי קרה המעבר לחול? למה?
המעבר לחול קרה כי ראינו שמה שנקרא, יש דרישה, זאת אומרת, הביזנס יש לו את הפוטנציאל להתפתח לחול, מאוד רצינו כבר לפני הקורונה לעבור, אבל אז הקורונה עצרה את הביזנס, ואז בעצם הכל היה בהול, במיוחד בארצות הברית, לא יודע מי זוכר, אבל בניו יורק היו אנשים מתים ברחובות, והיה ממש קרייסס, זה היה נראה מפחיד ביותר, ונשארנו בישראל, כי ישראל הרגישה בטוחה.
ואז כבר גרת שם וחזרת לארץ?
לא,
עוד לא עברת.
עוד לא עברתי, היינו על הקו בתקופה הזאת, ככה ממש בתחילת הדרך של העסק בארצות הברית, ואז הקורונה הגיעה, עבדנו אולי חצי שנה עד שהקורונה נכנסה, בארצות הברית כמובן.
אז זה בעצם הרוק הראשון שחטפתם, הסלע הראשון? אפרופו אלון סלע, זה מסתדר פה עם הנושא של התוכנית.
לגמרי, אז הקורונה היא בהחלט, אפשר לעשות על זה סמינר, כן? על מה עברנו בקורונה.
ספר.
את רוצה להיכנס לזה? וואו. בגדול, ביום אחד הביזנס נעצר, כן? ואז אחרי בערך לקח חודשיים, שלושה, עד שכל התעשייה הזאת עברה לאירועים וירטואליים, אירועים פיזיים עדיין התקיימו במקומות מסוימים בעולם, שזה אנשים לא, שוב, לא כל העולם היה בסגר, אנשים לא ממש מבינים את זה, אנחנו בישראל היינו בסגרים וכו', וזה נראה שהעולם מתמוטט, היו מקומות בארצות הברית שאין דבר כזה סגר, יש אולי המלצות כאלה ואחרות, אז כן היו אירועים, אבל ברור שלא בווליומים שהיו לפני זה, הכל עבר לווירטואלי, ובווירטואלי...
בבת אחת הכל עבר לווירטואלי.
בבת אחת, בווירטואלי הצלחנו יפה מאוד למזלנו, אירועים עסקיים כן עברו לווירטואלי, נגיד לא כמו חתונות, שכל התחום הזה של חתונות מאוד מאוד התכווץ, אנשים התחילו לעשות חתונות מאוד מאוד קטנות,
כן.
וכל ספקי החתונות מאוד נפגעו. אנחנו נפגענו לתקופה קצרה, ואז אחרי חודשיים שלושה בעצם חזרנו לפעילות כמעט מלאה, רק וירטואלית, ברובה, ואז כשהקורונה הסתיימה, מה זה הסתיימה? שוב, אני לא יודע אם מישהו יש לו תאריך רשמי מתי הקורונה הסתיימה, אבל אנחנו מבחינתנו הסתיימה כשאירועים פיזיים גדולים התחילו באמת לחזור, וראינו נטישה חזרה מאירועים וירטואליים לפיזי. המון המון חברות שעשו וירטואלי, הפסיקו לעשות וירטואלי או המשיכו לעשות וירטואלים קטנים, אבל האירועים הגדולים, אירועי הדגל שלהם, חזרו לאירועים פיזיים. ברגע שראינו שזה קורה, היה לנו ברור שאוקיי, המעבר לארצות הברית שתוכנן ללפני הקורונה, צריך להניע אותו מחדש, ועברנו, אנחנו כבר שנתיים פה.
וואו.
בארצות הברית.
מדהים. הילדים מדברים עברית או אנגלית?
אז גם וגם, שזה גם אתגר דרך אגב, אפשר גם על זה לעשות תוכנית הורות שלמה על ילדים ברילוקיישן.
ממש.
אבל כן, מדברים גם וגם, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים על זה שהם ידברו עברית בבית, אבל כן, רואים משפחות אחרות שזה יותר קשה שם. אצלנו בינתיים, הוא בן 4 סך הכל הילד הגדול, בינתיים זה עובד, והוא מדבר בבית עברית ובחוץ אנגלית, ומה שנקרא לפי התכנון.
יפה. ובעצם אתה מתאר משהו שזה סיפור די מדהים של החברה שלכם בתור בוטסטראפ. עכשיו בוא תסביר לי את המונח הזה, וכמה קשיים עברתם בדרך עד שהגעתם לזה.
וואו, אוקיי. אז תראי, בוטסטראפ זה פשוט מונח כאילו של, אני לא יודע אם בהכרח חברה טכנולוגית, אבל בגדול זו חברה שהיא, מה שנקרא, הוקמה בעשר אצבעות, אם תרצי, ללא משקיעים, ללא משקיעי הון חיצוניים. אוקיי, זה כאילו ככה ההגדרה, כמו שאני מכיר אותה, כן? אני לא עכשיו אבן שושן, אבל...
זה כאילו הניקניים של זה, של הסטארט-אפים האלה.
בוטסטראפ לעומת סטארט-אפ. סטארט-אפ לרוב זה בעצם, מה שנקרא, ארגון שגייס כסף חיצוני, ורץ מהר ומשתולל, ומנסה לתפוס שוק, נתח שוק מהיר, וצמיחה מהירה וכולי. בדרך כלל בוטסטראפים הם ככה חברות יותר... נקרא לזה יציבות, שהולכות יותר עקב בצד אגודל. שוב, אני מאוד מכליל, כן? זאת אומרת, יכול להיות בוטסטראפ שפשוט מתפוצץ ביום, ואני מכיר בוטסטראפ אישית.
שהתרסקו?
שנמכר ב-250 מיליון דולר, כששמונה עובדים בחברה. לא אנחנו, כן? לצערי. יש סיפורים כאלה, זאת אומרת, אז מה, זה בוטסטראפ או סטארט-אפ? לא יודע.
התחיל כבוטסטראפ, ואז הפך לסטארט-אפ, לא?
לא יודע איך לקרוא לזה, אבל מה שמעניין זה שהם עשו את זה בלי השקעות הון חיצוניות. אני חושב שזה ההבדל העקרוני של להבין, האם החברה גייסה הון חיצוני, או האם החברה לא גייסה הון חיצוני. כי זה פשוט משנה את כל התמונה של איך החברה עובדת, חברה שלא גייסה הון חיצוני ובעצם חיה מההון שלה, מן הסתם צריכה להיות הרבה יותר שמרנית על מה היא מוציאה את הכסף, איך היא מתקדמת, ומצד שני, הרע שבזה יכול להיות שהיא לא יכולה להתקדם מאוד מהר. למה? כי אני לא יכול עכשיו לשים מיליון דולר על מרקטינג. אני לא יכול, אין לי מיליון דולר לשים על מרקטינג. אם גייסתי כסף עכשיו וגייסתי 10 מיליון דולר, המשקיעים שלי כמעט מכריחים אותי לשים מיליון דולר על מרקטינג, כי הם רוצים לראות תוצאות ומהר, כן. זה כל המטרה, להשתלט על השוק מהר. פשוט שתי גישות שונות, שאני חושב שזה פשוט תלוי ביזנס ומה אתה עושה. למשל, אני אתן דוגמה, אובר. כן. אובר חייבים להשתלט על השוק מהר, כי זה עניין של מסה קריטית של אנשים שמשתמשים. אתה צריך מספיק נהגים, מספיק אנשים כדי שזה יהיה רלוונטי. אם לא נכנסת מהר, לא רלוונטי. לכן אתה חייב המון הון כדי להיכנס מהר, אתה חייב בעצם לגייס כסף.
כן.
אצלנו זה שונה, זה תחום שיותר נישתי. אני כן מאמין שעם פרטנרים נכונים, ועם מה שנקרא go to market נכון, אפשר לעשות את הדברים בקצב שלנו. אפשר גם אחרת, כן? אבל אני מאוד מאוד מאמין בדרך שלנו, בתחום הספציפי הזה.
אז מעניין, כאילו אתה מתאר 3 בחורים צעירים. שקולים.
עדיין צעירים, כן.
עדיין צעירים, כן, כן, כן. אין מה לעשות, כשיש פתאום ילדים אז מרגישים פחות צעירים, אני קולטת את ה...
לא, אני מרגיש מאוד צעיר, הגיל שלי פשוט מקשה עליי קצת להגיד צעירים, כן, 35 כבר.
לא כפרה, אני בת 50 ואני מרגישה צעירה מאוד, אז הנה, יש לך עוד לאן לשאוף. יש עוד לאן לשאוף. טוב, לא נסחף עכשיו לסיפורים שלי, אני רוצה לשאול אותך. ואתם נשמעים כל כך... שקולים ויודעים מה אתם רוצים לעשות כבר מגיל צעיר, עוד בגיל 16 כשהכרתם, ומגיל 21 שהתחלתם יותר את אקסטאג. אז השאלה, איך העבודה מתנהלת ומתחלקת ביניכם? איך עושים את הפגישות? אבל שנייה רגע לפני איך, תספר על זום, איך התחברתם לזום, ומי עושה את השיווק? Okay. מי עושה את הטלפון הראשון כדי להיפגש עם מנכ״ל של חברה? מה, נפגשתם עם מנכ״ל זום? איך מגיעים לזה? ומה החלוקה ביניכם?
אני אסביר בכיף. אז קודם כל, זום ספציפית זה סיפור מאוד מאוד מורכב, כן? בגדול החלוקה, אני אתן סקירה כי זה יותר קצר, אז כמו שאמרתי קודם, ערן אחראי על כל הפן הטכנולוגי, כל הפיתוח של התוכנה בחברה, אלון אחרי על כל הפן האופרטיבי של החברה, ובחברה כמו אקסטאג יש המון המון אופרציה, ואני אחרי בגדול על, קרא לזה, ברוב היום אני מתעסק בפיתוח עסקי, אוקיי? פיתוח עסקי זה באמת לבוא ולחשוב, אוקיי, יש עניין של מחירות ללקוח סופי, שזה כמובן מאוד מאוד חשוב, וזה הלחם והחמה של החברה, ויש את הפרטנרשיפים היותר אסטרטגיים, שזום זו דוגמה מצוינת לזה. אז עם זום זה לא מרים טלפון למנכ״ל זום, זה חברה, רק כדי שאנשים יבינו, כולם מכירים זום, אבל מבחינת גדלים, זה חברה של אלפי עובדים בכל העולם, בשווי בבורסה היום של לדעתי 21 מיליארד דולר פחות או יותר.
שזה קרה רק מאז, כאילו... מתחילת הקורונה הרי, נכון?
ברור שהם קפצו בקורונה, הם גם היו בשווי הרבה יותר גבוה, והם התקפצו מבחינת שווי. אבל החברה כחברה היא ענקית, היא אנטרפרייז ענק.
כן.
אז זה ממש לא חברה שאתה פשוט מדבר עם המנכ״ל.
בדיוק.
לפחות לא מישהו כמוני כרגע. לא ידבר עם המנכ״ל, מה שנקרא, אהלן, אהלן, ומשם יניעו תהליכים.
ברור.
זה בדרך כלל מגיע יותר מלמטה, אבל לא מאוד מלמטה. זאת אומרת, עדיין מי שדחף את השטאפ הזה איתנו, האמת שדווקא זום הם אלה שיזמו את זה.
מה אתה אומר?
כי זום זה פשוט בא להם מאוד מאוד כמו כפפה ליד, אני חושב. זום הרי נכנסים מאוד חזק לעולם של איבנטס. זום בכלל כחברה הולכת על המון ורטיקלים היום. הם נכנסים לעולמות ה-AI, הם נכנסים לעולמות הטלפוניה. הם לא רק פלטפורמת מיטינג כמו שאנחנו מכירים אותם מתקופת הקורונה. ואיבנטס זה אחד הוורטיקלים שהם מאוד משקיעים בהם. למה? אני חושב כי זום וובינר היה מאוד מאוד חזק והלך מצוין במהלך הקורונה. וזום הבינו שיש תחום מאוד מאוד מעניין. עכשיו מה שחסר לזום, כשהם מגיעים, באירועים הווירטואליים לזום יש את כל מה שאתה צריך מעל ועטף. באירועים פיזיים חסר להם בדיוק מה שאנחנו נותנים. הם לא יגיעו לשטח עכשיו כדי לספק שירות. אין להם את התוכנה שנותנת את הדברים שדיברנו עליהם שאקסטג נותנת. ברור שהכל אפשר לפתח, אבל בסוף חברה כזאת צריכה להחליט מה היא עושה קודם, ואני חושב שעובדה שהיה הגיוני מבחינתם לחבור אלינו. אנחנו די ייחודיים בנישה שלנו בזה שאנחנו יודעים לתת הכל בכל העולם, זה לא כזה טריוויאלי, ולכן אני חושב שזה לזום עשה שכל לבחון מה אנחנו יודעים לתת, אני חושב שהם התרשמו.
רגע, תעצור. אתה מספר לי כללית בגוף שלישי, רגע, קח אותי לרגע הזה שזום פונים אליכם ולמי, קח אותי ממש לסיטואציה, אני תסריטאית, אני רוצה לשמוע את זה כמו בסרט. מה קרה?
אני אשמח, אני אשתדל לעמוד בציפיות.
תהיה קצת שחקן, תהיה קצת שחקן, כנס לדמות, לסצנה.
נגיד שבחיתי.
בדיוק. מה?
זום שלחו לנו מייל שהם פשוט רוצים להיפגש ולשמוע על הפתרון שלנו.
וואו, יום אחד אתה מקבל מייל כאילו מזום?
ממש ככה.
ממי בזום?
איזה מנהלת, מנהלת מוצר, לא זוכר מה שנקרא את הדרגה שלה, כמובן לא מנכ״ל זום, אבל דרגה די בחירה, לא מישהי שכן יכולה לקבל החלטה, אוקיי, ולהניע תהליך.
כן.
ואז הפגישה הזאת קרתה, ומשם פשוט דברים התחילו להתגלגל עכשיו, ומתגלגלים לאט, כן? עם חברה כמו זום, וצריך להבין את זה, וצריך לדעת לשחק פה את ה... מה שנקרא לנהל את זה בצורה נכונה, לא בקטע רע, זה פשוט, זאת הדרך שחברות בסדר גודל הזה מתנהלות, יש המון אנשים שהם חלק מהתהליך, המון אישורים שצריכים לעבור, וזה תהליך, וזה לוקח זמן וצריך את הסבלנות. אני חושב שאם אתה לא תנהל את זה נכון ותלחץ אותם יותר מדי גם, זה יעשה בדיוק את ההפך. צריך לדעת לנהל את זה, אני חושב שניהלנו את זה נכון.
איך? ניהלתם את זה נכון כי מה? מה עשיתם?
כי אני חושב שהניסיון, יש לנו כבר ניסיון, זאת אומרת, אם זום היו פונים אליי לפני 5 שנים, יש מצב שזה לא היה מצליח.
כי מה?
היינו במקום אחר.
כי מה?
כי אנחנו לא היינו בארצות הברית בזמנו, לא היינו מה שנקרא boots on the ground, שזה מאוד מאוד חשוב בעולמות האלה.
כן, שנמצאים כאילו בשטח?
לא היה לנו את הניסיון בעבודה. שאתה נמצא בארצות הברית, זאת אומרת, אם אתה בא לחברה כמו זום ואומר לה, אני עובד בכל העולם, אבל אני יושב בישראל, זה כאילו נשמע כמעט תלוש מהמציאות.
מה אתה אומר? אפילו שאנחנו נחשבים לסטארט-אפ ניישן, לפחות עד לפני כמה חודשים?
לא, מבחינה טכנולוגית אין בעיה עם זה, אבל בסוף באירועים יש המון המון עבודה פיזית, כמו שאמרנו, והמון שירות, אז מה, אתה מנהל אופרציה חובקת עולם עם כנסים שרובם בארצות הברית ואתה בישראל,
כן.
אין לך משרדים בארצות הברית, זה כמעט לא הגיוני, כאילו איך אתה יכול לעשות את זה, ותכל זה לא הגיוני. כן, זה לא כן. באמת אפשרי לנהל ככה אופרציה חובקת עולם ממשרד בישראל. ועוד חייב שיהיה לך האבים במקומות שונים בעולם.
ועוד סיבה, תן לי שלדעתך, אם זה היה קורה לפני כמה שנים, זה לא היה מצליח, אולי הייתם מתלהבים מדי?
זה הניסיון שצברנו, בכל זאת אנחנו עובדים בארצות הברית כבר מ-2019, עברנו לארצות הברית לפני שנתיים, עבדנו עם ברנדים מאוד מאוד גדולים בעולם, ומה שנקרא, למדנו איך זה עובד איתם, כן? וזה שונה ממה שישראלים מכירים, גם בחברות גדולות ישראליות זה עובד אחרת, ואני חושב שזה, הניסיון פה היה מאוד מאוד משמעותי. שוב, לא שאנחנו איזה עתירי ניסיון, כן? בסוף אנחנו מדברים על שנים בודדות, אבל זה לדעתי עשה את ההבדל, ונתן לנו ככה לנהל את זה בצורה נכונה, ושוב, בסופו של דבר, יש צורך אמיתי בזום למה שאנחנו יודעים לתת. אם לא היה צורך אמיתי, יכולתי לנהל את זה הכי מדהים שיש.
נכון.
זה לא היה עוזר לי, כן? אז זה שילוב של הדברים.
אז אוקיי, אז על המוצר אנחנו מבינים שזום זיהו את הערך שמשלים להם את הפינה הזאת לאירועים שהם רצו לצאת גם למציאות מעבר לאונליין. אבל מה במסעים ומתנים, בפגישות, בקטע של הפגישות העסקיות, מה שם אתה חושב שהיה שהצלחתם לסגור איתם, ומה סגרתם איתם?
אני חושב שזה דווקא בדברים הקטנים ובמקצועיות. קודם כל, מאוד רצו להבין שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, כן? זאת אומרת, לראות, הם רואים חברה ישראלית במקור, כמה עשרות בודדות של עובדים, הם מבינים שזה סקייל אחר לגמרי מהגודל של זום, אתה צריך לבנות את האמון הזה, את הטראסט.
איך בנית?
ואיך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה בזה שאתה פשוט שוחה בחומר ברמה הכי גבוהה שיש, כן? זאת אומרת, אין שאלה שאתה לא יודע לענות עליה, וזה פשוט, זה נבנה עם הזמן, מה שנקרא, הם מבינים לאט לאט שיש על מי לסמוך, ואני חושב שוב שהקטע הזה שאנחנו בארצות הברית מאוד עזר לסמוך, כי אומרים, אוקיי, החבר'ה האלה עשו את הרילוקיישן הזה מישראל לארצות הברית, כנראה בשביל משהו, כן? זאת אומרת, מדובר פה בחבר'ה רציניים שלוקחים מאוד מאוד ברצינות את מה שהם עושים. שוב, לא שנאמר לי דבר כזה, כן? זה ככה דברים שאני, כשאני חושב איתך וככה מנתח, אז זה נראה לי היה משמעותי. וזה בעיקר, עוד פעם, חוץ מהמקצועיות, אז זה בדברים הקטנים, זה תמיד להגיע בזמן לפגישות, תמיד
להראות. וואו, זה מדהים, זה לא מובן מאליו מה שאמרת. כן.
אז פה בארצות הברית, בלבלים האלה, זה מובן מאליו, ואם אתה לא מתפקד ככה, זה כאילו, אתה כמעט הזוי, כאילו, זה חוסר רצינות ממדרגה ראשונה. להגיע בזמן, להישמע טוב, להיראות טוב, לוודא שאתה נמצא בסביבה שקטה שאפשר לדבר איתך.
וואו.
זה הדברים הקטנים האלה שהם כאילו obvious פה בארצות הברית, לישראלים לא בהכרח. ולדעת שאתה שוב, תמיד נכנס לפגישה שתי דקות לפני, זאת אומרת, מראה את זה, זה מה שבונה את האמון הזה, שאתה בן אדם רציני שאפשר לסמוך עליו. יש איזה איש procurement, שזה איש רכש, שאמר לי פעם, אני כל הזמן אומר לאנשים שלי, הדבר הראשון שאתם בודקים אצל מישהו שאתם מחפשים אולי להיות לקוחות שלו, זה איך הוא מגיב וכמה הוא רספונסיבי אליכם, וכמה הוא מקצועי בתהליך המחירה. כי אם פה אתם מרגישים פריקשן הכי קטן, תארו לכם מה יקרה כשהכסף שלכם כבר אצלו.
וואו.
וזה סופר קריטי, אני חושב. אני מאוד מאמין ויודע שאנחנו מתפקדים באותה רמת רספונסיביות גם ללקוח אחרי שהוא לקוח, ואני חושב שזה סוד ההצלחה, אם מדברים על מה שנקרא חברה גדלה וכו', וצוברת שם ומוניטין, אבל בטח בתהליכים כאלה, להיות על זה מה שנקרא, להיות זמין, להיות רספונסיבי, להראות להם שאתה מקצועי ומשקיע, ומה שנקרא, כל כולך בביזנס שלך, mm-hmm. זה נותן לאנשים אפשרות לסמוך עליך, ובטח לאנטרפרייזים כאלה, כי יש פה מין מאזן כוחות מוזר, חברה של 20 מיליארד דולר מול חברה קטנה, לא משנה מה השווי, who knows, אף אחד לא נתן לנו אף פעם מערכה בכלל. ברור שזה לא אותו סקייל, ועדיין צריך ליצור פה את הטראסט, אז יש פה אתגר אדיר.
ומה זה רספונסיביות טובה בעיניך, מהניסיון שלך?
זה קשה. אנחנו מאוד מאוד משתדלים לענות כמעט באופן מיידי בשעות העבודה, כמובן.
ואם עונים לא בשעות העבודה?
אז אנחנו ככל שאפשר לענות מיד. זאת אומרת, לא יקרה מצב שאני רואה את ההודעה, ואני לא אגיב לה, או לפחות תגרום לזה שזה בטיפול, whatever, כאילו תהיה ההודעה. אם לא ראיתי, אז לא ראיתי, כן? אנחנו בני אדם, וזה בסדר. אבל בסופו של דבר, אם אני לוקח, מה שנקרא, אני סוכם את כל התקשורת בינינו לבינם, הרספונסיביות שלנו הייתה ב-no time. ודרך אגב, זה לא רק איתם. זאת אומרת, זה לא שזה בא על חשבון מישהו. אני חושב שבתחום שלנו, לפחות באירועים, זה כמעט דרך העבודה. הרספונסיביות צריכה להיות כמעט מיידית. אנחנו מדהים. קוראים לזה moment of truth. אירועים זה דברים שקורים כאן ועכשיו. אם אתה לא מגיב, אז הלקוח בבעיה, והוא מרגיש שאתה לא שם בשבילו, וזה הכי נורא שיש. וזה פשוט משהו שסיגלנו לעצמנו. אנחנו מאוד מאוד זמינים ללקוחות שלנו, מאוד. לפעמים יש אנשים מהצד שיגידו, כמו שלנו, משוגעים, כאילו, תמצא חיים. יכול להיות, אבל זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו מאוד אוהבים מה שאנחנו עושים. אז כאילו, זה לא שאני מרגיש, וואו, אני כאילו עונה בשעה הזויה, איזה בסה. לא,
יש לך את התשוקה כאילו. בזה, יש לך את התשוקה לזה.
לחלוטין. אני לא רואה בזה עבודה, אני רואה בזה ממש מפעל חיים.
בדיוק.
זה שונה.
זה מדהים. זה מדהים. למה אני אומרת את זה? כי באמת, פעם היו לי איזה שתי פגישות עם יועצת עסקית, שהיא הייתה לקוחה שלי, אוקיי? ובעקבות כל מיני ביקורות שהיו לה עליי, אז היא אמרה, אני, 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 אני אעשה לך ייעוץ עסקי, ובייעוץ העסקי, אחד הדברים שהיא מאוד מאוד דאגה, להגיד לי, עכשיו, בשפה שלך, את יותר מדי רספונסיבית. שזה מעניין. היום...
תראי, זה טענה, זה טענה טובה, זה דיון, זה לא, זה לא שאני פוסל את זה על הסף, כן?
היום אני מסכימה איתך, אבל. אני מסכימה איתך, אבל. כי הרספונסיביות שלי...
זה מאוד תלוי, אני חושב.
כן? אתה חושב? למה?
אני חושב שזה תלוי בתחום, זה תלוי במצבך בחיים, זה תלוי מתפקידך גם בכוח, כן? זאת אומרת, יש... בואי נגיד ככה, אני לא יכול לצפות מכל העובדים שלי להיות רספונסיביים ברמה שאנחנו כפרטנרים או האקזקיוטיבס בחברה. זאת אומרת, בחברה כבר יש, כמו נקרא לזה, דרגות. יש אנשים שהם ברמת בחירות של אקזקיוטיבס, שיש מהם ציפייה אחרת מאשר טכנאים, כן? שמגיעים לכנסים, שיש להם את השעות שלהם, וזה אחרת. אז זה תלוי מה תפקידכם, זה תלוי מי אתם, אבל כבעל העסק, תראו, בוא נגיד ככה, אם אתה שונא מה שאתה עושה, אז אני מבין, אתה צריך את ההפרדה, ואתה צריך שנייה בבית לנשום, ואתה חייב את זה. זה גם תלוי תחום, כן?
כן.
אבל אם אתה אוהב מה שאתה עושה, ואתה רוצה לגדול, ואתה רוצה למה שנקרא להשתלט על העולם במילים אחרות, אני חושב שזה חלק מהכיף. זאת אומרת, אני לא יכול, אני לא מסוגל לראות לקוח פונה אליי ולא לענות לו. זה חזק ממני, אני מצטער.
אני כל כך מזדהה איתך. אני אותו דבר. ובאמת, כשאני מדברת עם לקוחות, אתמול היה לי איזשהו, עשיתי איזשהו תרגיל עם כמה לקוחות, ושאלתי אותם, מה אחד הדברים הראשונים שעולים לכם כשאתם חושבים על פז מסופרקאסט? מה הבידול שלי? מה אמרו לי? רספונסיביות, אבל לא במילה הזאת. כן, אמרו לי, את תמיד שם בשבילנו, את תמיד עונה לנו, שירות מדהים, את ומקס, ואנחנו יודעים שיש לנו בית, שאנחנו לא ניתקע, אם אנחנו באמצע הקלטת פודקאסט ונתקענו ויש לנו איזה בג, את או מקס, תמיד תהיו שם בשבילנו.
ואני חושב שבחברות מעניין. קטנות יחסית ובעסקים קטנים, זה מה שנקרא נכון שבעתיים. למה? כי תמיד יש את החשש של הלקוח, של רגע, מה קורה אם אתה בתור בעל, נגיד, ואתה ממש עסק של איש אחד, מה קורה אם אתה חולה, מה קורה אם אתה זה, שזה שאלות טובות, אבל ברגע שאתה מראה שאתה כל כך רספונסיבי, זה כאילו איפשהו מעלים את החשש הזה, כי הם אומרים, אוקיי, הוא שם, כאילו פשוט הבן אדם הזה שם, ולעסקים קטנים לדעתי זה קריטי, ומי שלא פועל כך, זכותו המלאה, כן? אני פשוט לא שם, זה גדול ממני, לא יודע, זה פשוט מי שאני, אני לא יכול לשנות את זה, ולא משנה מה יגידו לי.
לגמרי. לא נעים להגיד, אבל אני מסכימה איתך. יש לי אורחים שאני לא מסכימה איתם. אז בעצם אם ניקח אותך רגע לרוק אנד רול, בואו נחזור שנייה לרוק אנד רול. אחד הרוקס הכי גדולים, נגיד, שהיו לך. אתה יכול לחשוב על סיטואציה, ממש משהו ספציפי.
קודם כל, הקורונה זה מאוד מאוד משמעותי, אבל אם אני הולך עוד יותר אחורה, הייתה תקופה בחברה שבדיוק היה את הקטע הזה של להחליט מתי עושים פוס ללקחת פרויקטים ולשרתים ולכל הדברים שבעצם הכניסו לנו כסף ופרנסו אותנו, לבין להגיד, אוקיי, אנחנו all in על אקסטאג. וזו החלטה קשה, כי קשה לוותר על כסף. כן? כאילו, כשלהגיד, בא בן אדם ואומר לך, כך, 10,000 שקל תבנה לי אתר. סתם, אני זורק דוגמה כמובן.
כן.
קשה להגיד לזה לא, כן?
נכון.
ולהגיע להחלטה הזאת השלמה בין שלושת השותפים, שאנחנו all in על אקסטאג, אז מה אם בא מישהו עם 10,000 שקל? אקסטאג זה גדול מזה. זה היה משהו שהוא משמעותי, שהוא לא היה בהחלטה של יום, זאת אומרת, היה פה איזשהו תהליך הבשלה, שעברנו אותו, זה היה איפשהו בשנת 2015 לדעתי, ששם אמרנו, אקסטאג התחיל כבר ב-2011, אבל הרגע הזה שבו אמרנו, די, אנחנו לא עושים שום דבר אחר חוץ מזה, היה איפשהו 2015, אולי טיפה לפני, אני לא ממש זוכר, אבל משם הכל היה אחרת, וזה אחת ההמלצות הגדולות שלי, שוב, אני מאוד מעריך את מי שקשה לו עם זה, כי אני הייתי שם, קשה לוותר על כסף, אבל אין מה להשוות בין מה אתה יודע לעשות כשאתה פוקוס על משהו, לבין מה קורה כשאתה לא בפוקוס. וזה לא משנה כמה אתה מולטיטאסקינג, ולא משנה כלום. אנחנו היינו שלושה שותפים, לא בן אדם אחד, וזה פשוט עולם אחר כאשר אנחנו על זה, וזו ההחלטה הכי טובה שעשינו, אבל זה בהחלט היה איזשהו סלע כזה שהיה צריך, אני לא יודע אם לקרוא לו סלע, אולי יותר צומת דרכים כזאת, שהיה צריך לקבל את ההחלטה, וקיבלנו אותה, ואנחנו לא מצטערים לרגע.
זאת אומרת, אתה אומר, תתמקדו. הפיזור... כי מפחדים אולי שבינתיים איך נתפרנס וכו' וכו'.
וזה לגיטימי, זאת אומרת, אני דווקא לא חושב שצריך ב-day one לעזוב הכל וללכת על משהו אחר רק כי אתה מאמין בו. אני חושב שצריך לעשות את זה נכון, אנשים צריכים להתפרנס. מאוד מסוכן גם לעשות עסקים בלחץ. זאת אומרת, אם אתה בלחץ כי אין לך פרנסה, ואתה מה שנקרא אין לך כסף לאכול, או אין לך כסף לחוג לילד, או מה שנקרא הדברים הכי בסיסיים, אז זה לא מוציא את הטוב שבך. כן, אני לא חושב שלהיות עם הגב לקיר ברמה הזאת, זה טוב, זה לא בריא לדעתי. זאת אומרת, צריך לדעת מתי לעשות את זה, אבל כן יש נקודה שצריך טיפה להקריב. אני לא אומר הרבה, אבל טיפה, נקודה שאתה אומר, די, אי אפשר ליהנות משני העולמות, ואני על זה בכל הכוח. קשה למצוא את הנקודה הזאת, כן? זה כל עסק שונה לגמרי, ואולי זה באמת מאמנים עסקיים יותר יכולים לעזור
בערך,
לעזור ככה, לעשות פיינטיונינג לבדיוק איפה הנקודה לעשות את זה.
איך ידעתם?
וגם עלינו, אני לא יודע להגיד שבחרנו בדיוק את הנקודה הכי נכונה, אבל יש מין טווח כזה שבו אתה צריך להחליט, יאללה, אני עושה את זה, ואני חושב שהיינו בטווח איפשהו במקום הנכון.
ומה קרה בסוף עם זום?
אז קודם כל זה לא בסוף, אנחנו רק בהתחלה.
מה הסטטוס? It's complicated?
השיתוף פעולה, מה שנקרא, קורה, הוא ongoing. לא, זה לא complicated בכלל, זה פשוט השיתוף פעולה, מה הוא אומר בסופו של דבר? הוא אומר שכל מי שעושה אירועים על הפלטפורמה של Zoom Events, ויש לו אלמנט פיזי באירוע, אז Zoom בעצם מפנים אותו אלינו. Zoom בעצמם, Zoom Events הוא מוצר יחסית חדש בזום. זאת אומרת, אנחנו גדלים יחד עם זום בהקשר הזה, אנחנו ממש בתחילת הדרך, רק בחודשיים האחרונים בכלל, מה שנקרא, השיתוף פעולה הזה יצא לדרך.
מדהים.
אז יש לנו איתם בשבוע הבא את האירוע הדגל של זום, שזה זום-טופיה, אנשים שמכירים את זום ועוקבים בטח מכירים את האירוע הזה, זה אירוע שאנחנו נהיה שם ואנחנו נספק את השירות, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים, זה אירוע שחמש שנים אחורה, מבחינתי הוא היה אירוע שמאוד רציתי לספק בו שירות, בלי קשר
לכך לשיתוף
פעולה עם זום.
מחיאות כרגע, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים.
באים בדלת הראשית כפרטנר רשמי של זום, לספק את השירות באירוע הדגל של זום, מאוד מתרגשים מזה, ומפה והלאה, השטאפ הזה הוא לגמרי ongoing, על בסיס יומים, מקבלים את ההפניות, את הריפרלס האלה, מאנשי המחירות של זום, ורצים לדרך. וואי, יש לי כפיים.
הנה הכפיים. אז קודם כל, וואו, שיהיה המון המון בהצלחה. איך אמרת, המשפט שאתה הולך איתו, אתה זוכר מה אמרת לי?
יש לי הרבה, על איזה מהם את מדברת?
אמרת, if you believe, you can achieve.
אוקיי, זה המוטו שלי, לא זכרתי שאמרתי לך אותו, זה המוטו שלי בערך מגיל אפס בערך, אני לא זוכר כבר מאיפה, שגם מייקל ג'ורדן אמר את זה,
גדל.
וגם, לא יודע אם מישהו זוכר, אבל דרק שרפ אמר את זה אחרי השלשה המטורפת, שהוא קלה נגד קובנה, נגד ג'אלגיריס, אני זוכר אותו אומר את זה, וזה משפט שפשוט חקוק לי, זה כאילו סוג של אם תרצו אין זו אגדה, אבל זה כאילו יותר מזה לדעתי, זה כאילו... אם תאמין אתה תשיג, אבל לא בקטע של תאמין בקטע של סתם אמונה, אלא בקטע של תעבוד בשביל זה, תשקיע, תתפוצץ על זה, ואז אתה תשיג. ואני מאוד מאוד מתחבר לזה שעבודה קשה מביאה תוצאות. יש אנשים שאומרים שזה לא צריך להיות כזה קשה. לא יודע, יכול להיות שזה עניין יחסי, כן? אני לא מרגיש שאני עובד קשה מאוד בסופו של דבר, אני לא סוחב בלוקים על הגב. נכון, אני משקיע את כל כולי בזה, אבל בסוף אנחנו מאוד פריבילגיים, אנחנו עובדים... את רואה, אני מהבית בעצם, נוסעים בכל העולם, כנסים, באיזשהו מקום
תענוג.
אני כל הזמן מקפיד מאוד מאוד להעריך את איפה שאנחנו נמצאים בו, זה לא, אני לא מרגיש שזה קשה, כאילו כן, אני מתאמץ, אבל להגיד עכשיו שאני נקרא, אני חושב שאנשים בעבר נקראו הרבה יותר, ויש אנשים היום שנקראים הרבה יותר בשביל הרבה פחות תמורה, אז אני פשוט מאוד מאוד מעריך את איפה שאנחנו נמצאים.
שזה מדהים,
קשה, אתה... משקיעים ומשיגים, כן.
שזה מדהים שאתה ממש בחוויית הודעה מאיך שאתה מתאר את זה, וזה ממש לא מובן מאליו.
שמי, הקורונה העבירה אותנו שיעור, אבל עוד לפני הקורונה, תראי, גדלתי, אמנם לא היה חסר לי כלום בהרצליה, אבל ראיתי עבודה קשה all over the place. סבא שלי נגר שהגיע ניצול שואה שבנה את עצמו מאפס, ואני... זוכר אותו, הוא נפטר לפני 5 שנים, בגיל 93, אבל עד גיל 80 פלוס הוא עבד בנגריה.
מדהים.
אוקיי, סבתא שלי עבדה עד גיל 80 פחות או יותר.
היא גם ניצולת שואה, סבתא?
היא לא בדיוק ניצולה, הם ברחו מליטא, תקראי לזה מה שנקרא איך שאת רוצה, כן. תלוי מי שואל.
שורדי שואה, בטח, בכל דבר.
אבא שלי, עד שהייתי בן 12, עבד בשתי עבודות, זאת אומרת, הוא הייטקיסט שהיה אחראי על כל חלוקת העיתונים של עיתון הארץ ברמת השרון, ועבד כל יום משלוש בבוקר עד צאת הנשמה.
וואו.
אז ראיתי עבודה קשה מכל הכיוונים, כמה שאנשים מהצד יכולים להגיד, הרצליה וכאלה.
כן.
יכול להיות, שוב, לא היה חסר לי כלום, אבל זה
כי עבדו, כי הם היו חרוצים.
עובדים כמו חמורים, סליחה על הביטוי.
לגמרי.
כדי לדאוג שלא יהיה חסר כלום. ואני לוקח את זה איתי, אז אני רואה מה, איפה אני, לעומת מה אבא שלי היה צריך לעשות כדי להגיע למצב דומה, ואני אומר, וואו, כאילו, אני ישן את כל הלילה, כאילו, אף אחד לא מהיר אותי. זה, 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 זה פריבילגיה. זה לא, אנשים עושים שתי עבודות ושלוש עבודות ומשתוללים רק כדי לסגור את החודש. אז לגמרי, אני משתדל מאוד מאוד להעריך את המקום שאנחנו נמצאים בו, וזה גם בא לידי ביטוי בזה שאנחנו לא נזלזל חס וחלילה באף ביזנס. זאת, יש חברות, הן גדלות, ואז אומרות, ביזנס של 1,000 שקל, עזוב אותי. אני כל כך לא מתחבר לזה. אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. אתם צריכים למצוא את הדרך כן לתת שירות גם לאלה, כי הקטן הזה יכול לגדול, והגדול יכול לעזוב פתאום, וזה לא, זה פשוט, אני חושב איפשהו, זה כמו מין שאיפה למצוינות. אתה לא יכול לשאוף למצוינות לפעמים, אתה, נגיד בבית ספר, אומרים לילדים, טוב, זה מקצוע לא חשוב, זה מקצוע כן חשוב. אני חושב שאין דבר כזה, כן? כאילו, אתה צריך לשאוף למצוינות, לא משנה איפה אתה נמצא. אותו דבר עם לקוח, אתה צריך לשאוף לתת שירות, לא משנה, גדול כקטן, כן? ואנחנו מאוד 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 מקפידים על זה, ומעריכים כל שקל שנכנס לקופת החברה.
מדהים.
וזה מין, זה מין מוטו כזה שאני פועל לפיו, וזה, אני חושב שהכל פשוט מתחבר, ההודעה, ההערכה, לתת את השירות הכי טוב, ופשוט, כן, להמשיך קדימה, ככה, בכל הכוח.
זה מדהים, כאילו, אתה ממש מאוד צמוד לערכים האלה, גם שקיבלת בבית, וידעת להתבונן במה סבא וסבתא, איך הם ניהלו את החיים שלהם, ואבא ואימא, ולקחת את זה כאילו לנקסט לבל. לקחת את זה לנקסט לבל לגמרי.
לגמרי, אני חושב שהקטע הזה של לא לפחד, זאת אומרת, את רואה אנשים שהם ניצולי שואה, מגיעים למדינה חדשה, ואומרים, אנחנו נחיה פה טוב, לא מעניין אותי מה, אוקיי? ואני רואה את אבא שלי אומר, אם צריך כדי לחיות טוב, לעבוד בשתי עבודות ולקום באמצע הלילה, אז אני אעשה את זה. אוקיי, זאת אומרת, אין אופציה שלא לחיות טוב. אתה יודע, יש אנשים שאומרים, ומה שנקרא מתמסכנים או מבטרים, אין דבר כזה. ואותו דבר אני בעצם בביזנס הזה, והיו תקופות פחות טובות מן הסתם, אתה יודעת, זה ביזנס שמתחיל מכלום, אבל זה היה פשוט איפשהו ברור לי שאנחנו נגיע להצלחה. זה יבוא, זה יגיע, אנחנו נעשה מה שצריך כדי שזה יקרה, ונעבוד הכי קשה כדי שזה יקרה, כי פשוט אין אופציה אחרת, אין אופציה לחיות ברמה נמוכה, אני לא מוכן להיות שם, אוקיי? ואני אעשה מה שצריך בשביל זה, אני לא מחכה למתנות מאף אחד, ואני חושב שזה בהחלט מגיע מהבית.
חריצות, זה מעבר לאין אופציה, זה חריצות. אני ראיתי בחיי אנשים שאמרו גם אין אופציה שאני לא אחיה טוב, אבל לא חרוצים, הם לא יקומו בשלוש בלילה, הם לא יעבדו בשתי עבודות, והם יגידו, המדינה תפוקה, הממשלה, המציאות,
להגיד,
כל הסיבות
הבדל,
בחוץ. למה זה ככה?
יש הבדל אדיר בין להגיד אין מצב לבין לעשות, וזה באמת פה החריצות בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אם שמת לנגד עיניך מטרה, ואתה לא עושה כלום כדי ליישם אותה, אז אוקיי, אולי תזכה בטוטו, כן? זה יכול להיות, יכול להיות שיהיה לך הצלחה בין יום, ושוב, יש סיפורי הצלחה שבין רגע בן אדם שם פוסט בפייסבוק, ובום, העסק שלו התפוצץ. אחלה.
כמו שהוא התפוצץ, זה עלול ליפול, אלעד.
יכול להיות, אבל אני אומר, יש אנשים שיתעשרו ביום, אוקיי? Whatever. לי זה לא קרה, אני לא מנהל את החיים שלי לפי שזה יקרה, אלא להפך, אני מנהל את החיים שלי לפי זה שהעבודה הקשה בסוף תוביל לתוצאות, וזה יכול לקחת שנים, וזה בסדר גמור שזה ייקח שנים. ושוב, פה הפריבילגיה של להתחיל בגיל צעיר. אם הייתי היום מתחיל בגיל 35, כנראה הייתי צריך לדבר אחרת. לא הייתי יכול לבוא ולהגיד, טוב, יאללה, יש לי 10 שנים זמן. אני מבין את זה. אבל זה מה שנקרא, זה מה שעבד לנו. ושוב, המלצה להתחיל בגיל צעיר, אני חושב שזה נכון לכל דבר. יש הרבה אנשים שאיפשהו מבזבזים את שנות ה-20-30 שלהם, בין 20 ל-30, לומדים אולי תואר וכו', אבל לא באמת מתקדמים.
או על סאטלות, בהודו, בדרום אמריקה, אתה יודע.
אני חושב שאלה שנים, שנים קריטיות לתפוס כיוון, ולנצל את הזמן הזה שאתם בלי ילדים, וזה נכון גם אולי אפילו להשקעות נדלן, whatever, לא משנה מה אתם עושים, אבל לעשות משהו, כי אלה שנים שאין לכם הרבה הוצאות, וזה שנים שאתם יכולים לחסוך.
נכון.
בגיל שלי כבר, זאת אומרת, ברגע שילד נכנס לתמונה, וואלה, קשה לחסוך כסף. מאוד מאוד קשה.
וואו. גם שם, גם באמריקה? גם באמריקה?
גם באמריקה, כי פה באמריקה אתה רוצה בית ספר יהודי לילד, ומה שנקרא, יש הרבה הוצאות שהן אקסטרה שבישראל לא קיימות. סתם ככה כדוגמה. אבל בקיצור, לא משנה, אני, איך דיברתי על זה עם חבר לפני כמה ימים, כל דולר שאתה מכניס אקסטרה, הוא פשוט הולך לך לרמת החיים. אז אתה תביא עוד מנקה, כאילו מה שנקרא מנקה לפעם בשבוע, ואתה אחרי זה תביא עוד חוג לילד, או אתה תקנה עוד בגד, או אתה תזמין בחוץ אוכל, מה שנקרא, או תעשה עוד טיול בחול. קשה מאוד כבר בגיל הזה, או כרגע בשנים האלה, אני חושב שזה משתנה כשהילדים גדלים, אני מקווה, אבל בגילאים האלה עם ילדים קטנים, אתה, מה שיש לך יוצא, כאילו אתה כבר לא חוסך, ואם לא חסכת לפני זה, קנית את הבית או לא יודע מה עשית עם הכסף, אתה נמצא במין מעגל שיהיה לך קשה לצאת ממנו, אולי רק בגיל יותר מאוחר, כשבאמת ההוצאות ירדו והילדים יוציאו פחות כסף, פחות חוגים, פחות whatever, אולי כבר יצאו מהבית.
כן.
אז זאת המלצה שלי ככה, לא משנה באיזה דרך, לא בהכרח עסק, אבל תתחילו לחשוב פיננסית מגיל 20 כבר, או אפילו לפני אם אפשר, כן?
אז אתה רוצה להגיד לי שלא עשית את הטיול הגדול אחרי הצבא?
עשיתי לא טיול גדול, לא טיול של חצי שנה, אני כן טיילתי בסין דווקא, לא דיברנו על זה, אבל אני מדבר סיני די סבבה.
תספר לי משהו בסינית.
למדתי את זה באוניברסיטה. לעזבי.
לא, תן לי משפט בסינית, לא, אני לא אוכל להמשיך את החיים בלי שתגיד לי משהו בסינית.
אני אגיד לך, אני אשלח לך הקלטה. בכל אופן... אז טיילתי בסין, הייתי שם בערך 3 פעמים לקורסי קיץ בסינית כל פעם, אז אפשר להגיד שזה הטיול אחרי צבא שלי.
איך סין? תגיד לי בסינית.
אני מת על סין.
איך סין? תגיד לי בסינית.
מה זאת אומרת איך סין?
איך סין בשבילך? למה סין?
סין מרתקת פשוט, אני חושב שהיא... קודם כל, אני מאוד אוהב כאילו תרבויות חדשות, וזה היה מבחינתי כמו איזשהו חור שחור. זאת אומרת, ידעתי שהם שונים, לא ידעתי במה, לא ידעתי מה, לא ידעתי למה. אני גם מאוד אוהב שפות ואתגרים, אז סינית זה כאילו האתגר, אז כאילו ברור שאני רוצה לקחת את האתגר. והיא פשוט עצומה, אז כאילו רציתי להבין מה הסיפור בעצם. לא יכול להגיד שהבנתי, זאת אומרת, להבין את סין, זה לא יודע, צריך פרופסורה אולי, אבל...
שנים, חיים שלמים.
בהחלט טעמתי מסין,
כן.
ואני עדיין עובד מול סין הרבה מאוד, זה מאוד
אז
מאוד
עוזר לך מאוד. לעסקים? איזה יופי.
חד משמעית, סין היא מעצמת יצור מטורפת.
ואתה ממש מדבר איתם בסינית?
אני לא צריך, האמת, הסינית שלי תורמת לי לשבירת הקרח הראשוני, ואחרי זה רוב ההתנהלות היא כבר במיילים וכולי, אז שוב, במה שאני עושה, אני בסופו של דבר רוכש מהם סחורה, כן? אז
כן.
בהתנהלות עם סחורות, ברגע ששברת את הקרח, הסינית עזרה לי להגיע למפעלים שהיה לי קשה להגיע בלי הסינית, כי הם לא מפעלים עם דוברי אנגלית וכולי, ומהם דווקא אפשר להשיג הרבה פעמים מחירים יותר טובים ויחס יותר טוב.
משפט אחד שאתה פותח, נגיד, פגישה עם סיני, איש עסקים, שאתה רוצה לעבוד איתו?
שאלות קשות, אבל בגדול אין איזה משפט פתיחה ככה שהוא שובר את הקרח, אלא זה עצם זה שאתה מדבר סינית והם לא מצפים לזה, אני חושב שזה שובר את הקרח בעצמו. ואז...
משפט אחד, למה אתה מתקמצן? למה אתה מתקמצן עליי?
זה כאילו הבסיס של ני האו וני האו מה, זה כאילו מה שלומך?
מה שלומך?
Okay. ומשם, אתה יודע, ממשיכים קצת לדבר, מאיפה אתה, מי אתה, מאיפה אתה במקור כאלה, ואז הם כנראה יגידו לך, וואו, יהודים הם כל כך חכמים, הם ממש
באמת?
אוהבים להגיד את זה.
כן, וואו.
הם מתים על זה, הם חושבים שכולנו איינשטיין, שזה נחמד.
גדול.
וזהו, ומשם זה מתגלגל, אבל הקרח קצת נשבר, ועם סינים, מי שמכיר את התרבות יודע שזה סופר קריטי, האמון הזה, הם עושים עסקים של אמון, הם לא מעניין אותם חוזים וכאלה, וזה בהחלט נותן איזושהי נקודת פתיחה יותר טובה מאשר סתם ליפול עליהם באנגלית ומחסומי שפה, הם מרגישים יותר קרובים אליך.
כן.
וזה משמעותי.
הם גם קצת בקומבינות, נכון? כמו אצלנו הישראלים.
בקטע, שוב, לפעמים זה בקטע רע, אבל לפעמים זה בקטע מאוד טוב.
בקטע טוב.
שצריך לדעת צריך לדעת לעבוד איתם.
כן.
וזה המון עניין של ניסיון, דרך כן. אגב. זה לא שהם לומדים את זה באוניברסיטה.
יש לנו ניסיון.
כן, אחרי 10 שנים איתם, כן. בעבודה משותפת כמעט יומיומית, אז אני יכול להגיד שאני במקום טוב מולם. ועדיין הם יכולים להפתיע אותי, כן? זה לא, שלא תטעי.
כן, יש לנו ניסיון טוב עם כמה ספקים סינים שאנחנו עובדים איתם, כן. אבל אנחנו לא יודעים סינית, וזה דווקא רעיון טוב ללמוד כמה משפטים. לקח לי.
כמה משפטים, לא צריך, באמת שלא צריך להיות דוברים בשביל זה. דוברים זה לדברים אחרים, אתה רוצה להיות מתורגמן, אתה רוצה באמת לגור בסין, אני מבין, אבל בשביל עסקי מסחר עם סין, לדעת כמה משפטים זה פשוט, אני חושב, עושה את ההבדל, זה ממש כאילו יכול לעזור.
מדהים.
העסק עצמו יתנהל באנגלית בסופו של דבר, במיילים, הם יודעים לתרגם, הכל בסדר, גם אם לא יודעים מילה באנגלית, הם ישתמשו בכל הטרנסלייטים למיניהם, הם יסתדרו. אבל השבירת קרח, אני חושב, עם סינים היא מאוד מאוד משמעותית. ועוד המלצה, אם אנחנו מדברים על ספק שאתם עובדים איתו צמוד, סעו, תפגשו אותו. נכון, זה הולך לעלות לכם איזה $2,000 או $3,000 הסיפור הזה.
עד כדי כך אתה חושב, כן?
אם זה מישהו שעובדים איתו צמוד, אני חושב שזה ללונג רן, מה שנקרא, ורואים אופציות להתפתחות של הביזנס איתו וכולי. לי זה מאוד עזר לבוא ולפגוש פנים מול פנים, זה הפך את העבודה אחר כך להרבה יותר קלה. אתה איפשהו מקבל עדיפות, זאת אומרת, אם אתה צריך משהו דחוף, אתה תקבל אוזן קשבת. לעומת זאת, אם אתה לא פוגש אותו, אתה רוצה דחוף, וכי אתך לא, 10 ימי הספקה, זהו, זה מה אני יודע לתת.
וואו, אז אתה נסעת עד לסין כדי להכיר את הספקים שלך?
אז את חלקם, את מה שנקרא, את האסטרטגים שבהם, כן, בהחלט, ואני רוצה לנסוע שוב מתישהו השנה, צריך לראות איך ומתי, כי לא הייתי, הייתי לפני הקורונה, ואחרי הקורונה לא הייתי עוד פעם, כי סין רק נפתחה לאחרונה. אז יש כאלה ספקים שאני עובד איתם כבר 5 שנים, וראיתי אותם לפני 5 שנים, פעם אחרונה. אז בהחלט אני רוצה לעשות את זה שוב, ואני חושב שזה סופר מעניין. אפשר לשלב את זה אם ללכת לאיזשהו כנס טכנולוגי ענק, או משהו בתחום שלכם, יש בסין דברים מטורפים, תערוכות משוגעות. בהחלט ממליץ למי שזה רלוונטי.
מדהים, מדהים. אז קודם כל, לקראת סיום, אני רוצה להכתיר גם אותך לרוקנרוליסט של העסקים. אז קודם כל, כן, כן, זה גיל קופת שהתווה את המונח הזה באחד הפרקים, בעונה הראשונה, כשזה היה הרוקנרול של החיים. אז המשכתי עם זה. אז קודם כל, אתה הרוקנרוליסט של העסקים. וולקאם. ובתור אחד שכזה. השאלון הקצר והקבוע שאני רוצה לשאול אותך. קודם כל, מה הטיפ הכי חשוב שאתה רוצה לתת למאזינים ולצופים שלנו?
אוקיי, אז אני... שוב, המוטו הוא If you believe you can achieve, כן? אבל בגדול זה להיות עקבי, עקשן, לא לוותר, ולהאמין בדרך שלכם, להקשיב ליועצים כל הזמן, כן? שלא תטעו, אני לא אומר, רק אני יודע, ממש, ממש, ממש לא.
הייתם מלווים ביועצים עסקיים במהלך הדרך הזאת?
לא יועצים עסקיים, אלא יועצים, מה שנקרא, נקרא לזה יותר חברים, אבל האנשים הנכונים שאני הרגשתי שיכולים לתרום, וכל הזמן להקשיב, כן? כל הזמן להקשיב, כי לפעמים אתם, מה שנקרא, שבועים באיזושהי קונספציה, ואתם לא רואים את המציאות, אז להיות פתוחים כל הזמן, אבל once החלטתם, all in, ללכת על זה, וכן, ולתת בראש, אני חושב שזה הטיפ לפחות שעבד לי, יחד עם זאת, עוד פעם, אני כל הזמן מסייג, להיות פתוחים, אם אתם עכשיו הולכים לעבדון, ראיתי אתמול הקרישים דרך אגב, דובי פרנסס אמר לאיזשהו בן אדם שם, שהוא בן 56, והוא 10 שנים רץ עם איזה סטארט-אפ, ולא מתרומם, והוא עדיין, מה שנקרא, בטירוף, הוא אמר לו, חביבי, זה הזמן לעצור ולשחרר. זה לא שלא יכול להיות המצב הזה שמישהו יגיד לכם את זה, והוא גם צודק. אז צריך לפתוח את האוזניים. אבל once החלטתם, all in, כאילו.
ואתה חושב שהוא...
לא לעצור ולא...
ואתה חושב, אתה מסכים עם דובי מה שהוא אמר? אתה חושב שהוא אמר את זה בגלל הגיל של אותו בן אדם? אם הוא היה יותר צעיר, הוא היה אומר לו לשחרר על אותו סטארט-אפ?
אני חושב שזה... אני חושב שזה שילוב, קודם כל זה 10 שנים, 10 שנים זה בכל גיל, זה זמן מטורף, אם לא התרוממת ב10 שנים זה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שמה שלדובי ספציפי הפריע, זה שוב, הכל עניין גם של מצב בחיים, אתה רווק בלי ילדים, אתה במצב אחר, אתה יכול מה שיקרה להתרסק, לא יקרה כלום, אבל כשיש לך במקרה שלו, היו שם בנות לדעתי בסביבות גיל התיכון, או 20 כזה, לפני צבא כזה, דובי מסתכל עליו ואומר, וואלה, אתה לוקח בעצם את החסכונות שלך, שאתה יכול לתת להם, לעזור להם לבנות את החיים, ואתה שורף על ביזנס שלדעת דובי, אם 10 שנים לא יתרומם, הוא כבר לא יתרומם, אתה ממש שורף את הכסף.
וואו.
וזה כאילו כאב לו לראות את זה. אז זה לא בהכרח בגלל שהוא בן 56, כמו בגלל מצבו המשפחתי עם ילדות בגיל הזה וכולי. אני חושב שזה מה שהיה יותר רלוונטי. זאת אומרת, אם הוא היה בן 30 עם ילדים, הוא היה אומר לו כנראה את אותו דבר. אם הוא היה בן 30 בלי ילדים, הוא אמר לו, טוב, עד שיש לך ילדים, בסדר, תתרסק, תעשה מה שאתה רוצה.
וואו. ואם זה היה סטארט-אפ שמציל חיים של אנשים, גם הוא היה אומר לו את זה? שמוכח שמציל חיים של אנשים, אבל 10 שנים עדיין לא יתרומם.
זה קצת כאילו כמו סתירה פנימית, כי אם הוא מציל חיים של אנשים, והוכח שהוא מציל חיים של אנשים, אני לא רואה מצב ש10 שנים הוא לא יתרומם, ואם זה, הוא היה מגיע לדובי, ודובי היה משתכנע שזה המצב, דובי היה שם עליו כל שקל כדי ללכת ולהציל חיים, כן, דובי וכל שאר המשקיעים שם. אז זה כאילו פשוט לא יכול להיות. בגדול, מה שקורה שאם 10 שנים לא יתרוממת, שוב, זה ממש כלל אצבע, כן? וצריך להבין למה לא יתרוממת, אבל בגדול, בהנחה והשקעת הכל, ועשית כל מה שאתה יכול, ו10 שנים לא יתרוממת, או שהמוצר דפוק, או שאתה דפוק, או שהעולם דפוק, אבל משהו לא עובד, וצריך להפסיק לדמם. כאילו, צריך להבין, צריך גם להבין מתי די בביזנס.
כן.
זה בסדר, זה עדיף מאשר להמשיך להתרסק.
כן.
ולפעמים, וזה מתחבר ללהקשיב לאנשים חיצוניים, לפעמים מאוד קשה להבין את זה בעצמך. ולשמוע מישהו חיצוני אומר לך את זה, זה יכול להיות מאוד מעליב, כן?
כי זה מפוצץ לאות, מפוצץ לך את החלום.
נכון.
זה בום.
זה לגיטימי.
זה רוק רציני.
צריך, וזה קשה מאוד, להסתכל על הדברים, מה שנקרא, למציאות בעיניים, ובצורה אובייקטיבית ככל הניתן, ולהגיע להחלטות הנכונות, שלפעמים הן מאוד מאוד קשות. אבל אני אומר, אם החלטתם ללכת על משהו, וזה הטיפ, לכו בכל הכוח.
כן.
לא לעצור, לא להקשיב לרחשים של כל מיני, לעוף על זה, ולהיות סבלניים, כי דברים לוקחים זמן. זה לא ביום. סיפורים של זה קורה ביום, יש בעיתון, וזה בסדר. אני לא אומר שהסיפורים לא נכונים. זה פשוט קורה אחד ל... אלוהים יודע כמה, ולחיות בקונספציה שזה יקרה לכם, לדעתי זה אשליה, אני לא חי בקונספציה הזאת, אם זה יקרה לי אני אשמח, אבל זה לא קרה לי וכנראה גם לא יקרה לי, מבחינתי ככה אני רואה את החיים שלי. עבודה קשה, עקביות ולתת בראש.
מדהים, איזה מזל, התגדי, שור?
מזל שור, אבל אני לא מאמין בדברים האלה.
איך ידעתי? אמרתי או גדי או שור, אני גם מזל שור, כן.
אוקיי, לא יודע, גדול. אני פחות מתחבר
כן.
כאילו זה קשור למשהו. זה מבחינתי ככה נחמד, אבל זה לא...
אבל כן, לא אבל יש כלום. בזה משהו, הסבלנות, האורך רוח, להמשיך, לעבוד קשה, זה שור, שתדע לך, גם אני כזאת.
יאללה, קניתי.
שאלה הבאה, מה החלום העסקי שאתה מרייר עליו ועדיין לא מימשת? יכול להיות גם במסגרת אקסטאג, יכול להיות במסגרת אחרת.
החלום העסקי שאני מרייר עליו, בגדול, את אנשים אומרים, אקזיט, אקזיט, דווקא אצלי זה לא אקזיט. שוב, אני לא חי באיזה אשליה שאם פתאום יציעו לי משהו שהוא מעניין, אני אגיד לא. לא, זה לא מה שאני אומר.
לא, זה מפעל חיים, אל תיתנו לי 200 מיליארד דולר.
אבל אם... בדיוק, אז אני לא שם, אני לא, מה שנקרא, אני חושב, אוקיי? ואם תגיע הצעה מעניינת, אני בהחלט אשקול אותה. אבל בגדול, אם אני חושב על החלום שאני מרייר עליו, אני רואה, אתה יודע, את העסקים האלה בארצות הברית יש כאלה, שהם בני 100 כאלה, והם מפרנסים כבר עשרות, מאות, אלפי משפחות, ואת כל המשפחה וכולי. איפשהו זה החלום שלי עכשיו, לא בהכרח באלפי, אבל אני רוצה שזה יהיה ביזנס, שאני אהיה בן 60 כזה, ואני אוכל כבר לא לעבוד בו, והבן שלי או מישהו אחר ימשיך אותו. אני אמרתי לבן שלי, אתה יכול לעשות שני דברים, או שתהיה רופא או שאתה ממשיך אותי בביזנס. עכשיו הוא בן 4, אני לא יודע מה הוא מבין, כן? אבל
כבר אתה שורט אותו.
אם אתה לא רוצה בביזנס, זה רק בשביל, זה רק בשביל להציל חיים, בשביל זה אני משחרר אותך.
זה אבא פולני. מה זה או שתהיה רופא או שתהיה בביזנס של אבא?
או שתציל חיים או בביזנס של אבא.
ואם הוא רוצה להיות כוכב רוק, ולנגן על גיטרה, לתת דיסטורשנים כל היום,
מי, בסוף הוא יעשה מה שהוא רוצה, כן? אבל אני אומר, מבחינתי, אם שואלים אותי, אם מישהו כן. שאל אותי אי פעם, אז זה מה שהייתי רוצה. אני רוצה ביזנס שהוא פשוט ממשיך, מפרנס את בעליו ואת עובדיו במשך עשרות שנים קדימה, והוא יציב, והוא שם דבר בתחום שלו, וזה משהו שהוא, מה שנקרא, אני מבין שייקח הרבה זמן עד שזה יקרה. כאילו, אני מדבר איתך על גיל 60, כן? והכל בסדר, כי בינתיים אנחנו מתפרנסים מצוין, זה לא שאני לא רוצה בדרך... לעשות מלא כסף, אבל יש הבדל אדיר בין לעשות כסף לבין לבנות מין, נקרא לזה
מפעל חיים,
קטנה.
קראת לזה מפעל חיים וזה בדיוק זה.
הוא ביזנס שממשיך לדורות קדימה, אני רואה חברות שעושות את זה ואני מכיר מקרוב כמה, ואני חושב שזה פשוט מדהים לראות איך הדור החדש לוקח את זה גם קדימה, זה מטורף, וזה החלום שלי, לראות דבר כזה קורה.
והדבר הזה, היית רואה את זה כאקסטאג? שזה ימשיך
לגמרי.
כאילו
לה... אוקיי. חד משמעית, חד כן. משמעית. אני חושב שאקסטאג זה חברה שיכולה להמשיך
מדהים.
שנים קדימה. ברור שיהיו שינויים לאורך הדרך, אתה חייב לשנות, אתה חייב
ברור.
להתחדש, אחרת אתה תיעלם. וזה גם הכוח של דור חדש שנכנס.
כן.
שהוא מכניס רענות, הוא מכניס דברים, מכניס שינויים. יגיע הרגע, אני מאמין שאני כבר יהיה פחות, זאת אומרת, פחות מעודכן ופחות רלוונטי ופחות חד, מאשר שהבן שלי יהיה. כשהבן שלי יהיה בן 25, הוא כנראה יהיה הרבה יותר טוב במרכאות ממני בלנהל את הביזנס הזה.
נכון.
להציד אותו קדימה, בואי נגיד. אני רוצה להאמין.
מדהים, איזה יופי. אשתך עובדת איתך דרך אגב?
חס וחלילה, חס ושלום. אני נגד זה בעליל.
ספר למה?
בכללי, כן? לא בגללה ספציפית. אני חושב שזה רע מאוד. בכללי, כן? יש אנשים שזה עובד להם, אז כן, אני כמובן מסייג קצת, אבל לדעתי האישית, או לפחות איך שאני כבן אדם, אם אני עובד עם אשתי, זה נגמר תוך שבוע, וזה נגמר רע. זה תלוי בבן אדם, אני פשוט לא יכול גם, אני חושב שזה שונה כי לא התחלנו את העסק ביחד, כן? אני התחלתי את העסק הרבה לפני שהכרתי אותה בכלל.
כן.
זאת אומרת, לשלב אותה בעסק זה לשלב אותה בתפקיד כלשהו כאילו כעובדת שכירה, ואז אני כאילו הבוס של אשתי, לא מסתדר לי, לא רואה את זה קורה, אני רוצה הפרדה, וטוב לנו ככה. אז לא, היא לא עובדת איתי, למרות שהיא יודעת הכל על הביזנס כמובן, והיא מעורבת ומייעצת לי גם המון, שזה מדהים, אבל כמישהי, מה שנקרא, תומכת מהצד ולא כעובדת בחברה, זה מה שעובד לי, וזה אני מאמין שלי. שוב, מסייג, יש אנשים שזה עובד להם מדהים.
אחלה טיפ.
שיהיה להם בכיף.
שיהיה להם בהצלחה, מה שנקרא.
לחלוטין, וזה בסדר. מה שעובד לכם, לכו על זה, הכל טוב.
לגמרי. שאלה אחרונה. מה תגיד לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיע לשער, שם למעלה?
קודם כל, אני מאוד מפחד מהרגע הזה שיגיע, אבל זה יגיע. ומה אני אגיד לו? וואו, איזה שאלה. אני אגיד לו תודה, נראה לי, כאילו, בתכלס.
תודה. אוקיי.
כן, כאילו, תראי, החיים, אני מקווה שעוד החיים לפניי, כן? Who knows? אבל, ואני עוד לא יודע להגיד איך החיים שלי יהיו, זאת אומרת, יכול להיות שחס וחלילה היו לי חיים לא טובים בהמשך הדרך, ואז אולי אני אגיד לו לא תודה, אבל
חס וחלילה.
So far, אם החיים, מה שנקרא, הולכים עד עכשיו, ומה שאני מתכנן קדימה, אז לחלוטין דבר ראשון שאני אגיד לו זה תודה, ודבר שני זה אני אגיד לו איפה כולם. כאילו, בוא, תראה לי את החבר'ה.
בוא נתארגן עם החבר'ה, נבנה איזה בוטסטראפ חדש בגן עדן.
תסביר לי את החוקים פה ותראה לי את החבר'ה.
אלעד רוסנסקי, אקסטאג, CEO וקו-פאונדר, תודה רבה, היה לי קסום איתך.
תודה לך, היה מדהים, וואו, נהניתי מאוד. לא ציפיתי, האמת לא ידעתי למה לצפות, אני חייב להודות, ועלה על כל ציפייה, היה ממש כיף לדבר, לשתף. אני מקווה באמת שאנשים נהנו, זה עניין אותם, נתתי להם ככה כמה טיפים. אני דרך אגב לא מתיימר להיות איזה נותן טיפים, כן? זה ממש היה מהאני מאמין שלי ומה שעבד לי, וזה בסדר גמור אם מישהו לחלוטין לא מסכים איתי, הכל טוב, הכל באהבה.
נראה לי שאנשים יסכימו איתך, יעופו עליך, בגלל שאתה walk the talk. אתה יודע, אתה walk the talk, שאנחנו נותנים דוגמה אישית, אז כל מה שאנחנו מדברים זה לא קשקושי שכל, זה אמיתי, יש מאחורי זה קבלות, מה שנקרא.
כן, אבל גם, שוב, באמת חשוב להגיד שמה שעבד לי יכול לעבוד אחרת לגמרי למישהו אחר, זה באמת כל כך סובייקטיבי, כל כך תלוי תחום, תלוי מקרה, תלוי שותפים, כל כך הרבה משתנים, ולכן זה באמת, הקטע הזה של ייעוץ ושל השראה וכאלה, אני חושב שהנקודה היא איך לזקק משהו שבן אדם אמר, ולהגיד, אוקיי, איך אני לוקח את זה אליי ומתאים את זה אליי. זה מה שאני מנסה, דרך אגב, עם אנשים שמייעצים לי, כי הם לא יודעים הכל, אבל הם כן רואים, יש להם איזושהי השקפה אחרת, והם יכולים לתת המון ערך. צריך לדעת פשוט איך לקחת את זה נכון, וזה קשה, זה אתגר, זה לא פשוט.
כן, לגמרי. אז אם רוצים לכתוב לך, איך משיגים אותך?
שלוח לי מכתב לארצות הברית, סתם. אז קודם כל אני בלינקדין הרבה, אני גם בפייסבוק, אינסטגרמים וכל אלה, אבל לינקדין זה נראה לי יותר זורם בקטע המקצועי. יש לי מייל גם, elad@xtag.com, מי שבא לו לשלוח לי מייל, אני כמובן מנטר את תיבת המיילים שלי אפילו מהשעון, כל הזמן, אז גם זה סבבה.
יופי.
בכיף, ברור שאני ישראלי, אז אני גם בוואטסאפ, אבל תראה, אז בואי כמו, כמו בדייטים, ניקח את זה לאט לאט.
יפה, תודה אלעד. אנחנו נמשיך to rock and roll על עסקים ואנשים כמוך, שמשפיעים, משפיעים על העולם, משפיעים על אנשים, ברוק אנד רול של העסקים. אז תודה רבה שוב אלעד יקירי, היה לי העונג. אני מקווה, יודעת, שלקחתם כמה כלים ותובנות ממש מהפרק הזה. אז כמו תמיד, נהנתם מהפרק, החכמתם, רוצים עוד מזה, אז אל תשכחו להקות בסלע, ותחבר אלינו וגם לשותף שלך, מר סלע אלון, אלון סלע? נכון?
כן, כן.
זכרתי את השם, יפה.
את עוד זוכרת.
כן, וסלע, סלע זה הראשי, זה גם הרוק, הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, אבל זה גם ראשי התיבות שהמצאתי, כדי שתעשו לפודקאסט הזה, סאבסקרייב, לייק, ועקוב, סלע. אז מתחבר, תקלטו איך זה באנגלית. Don't forget to do the LFS. Like, follow, subscribe. אז נכון? אהבת? וגם ממש חשוב לי שתדרגו, תדרגו את הפודקאסט, תדרגו אותנו. יש פה צוות שלם מאחוריי, וכולנו יוצרים את הפודקאסט הזה למענכם. אז דרגו בכוכביות, אנחנו בכל הפלטפורמות הגדולות, ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסטים, טיונין, רדיו עם אינטרנטים, just name it, וגם אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, אפילו טיק טוק. אז אם תרצו גם לקבל הודעות כל פעם כשעולה פרק חדש, אז תצטרפו לקבוצה השקטה שלנו בוואטסאפ. כל מה שאתם צריכים זה ללחוץ על הלינק כאן בדיסקריפשן למעלה, בתיאור הפרק, ואופ, אתם בפנים. וכמובן, בשמחה גדולה, מוזמנים לכתוב לי. בסוף רובכם מגיעים לקבוצת וואטסאפ, ואז אתם כותבים לי בוואטסאפ. סבבה, אם אתם רוצים מכתבים ארוכים, אז תכתבו לי למייל, paz@strudelsupercast.co.il. אתם יכולים לכתוב לי גם בפייסבוק, תצטרפו לקבוצה, רוק'נ'רול של העסקים. וגם פה, בפודקאסט עצמו, יש מקום להקלטה. להקלטות של תגובות, לכתוב שאלות ותגובות, ותאתגרו אותי, אוקיי? תאתגרו אותנו. מוזמנים לאתגר את אלעד, לאתגר אותי, נכון? אנחנו אוהבים אתגרים. אז,
רק אתגרים.
לגמרי. אז עד לפעם הבאה, תמשיכו להגדיל את העסק שלכם, ובעיקר, להתנהל איתו בין ה-rocks and rolls. לא להיבהל, זה חלק מהחיים ומחיי כל עסק. See you next episode, יענו, נתראה בפרק הבא. ביי.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.